טוב, שלום לכם מוריי ורבותיי, אנחנו בשעה הקרובה, קצת קודם כדי להספיק להגיע להרבית בזמן, אנחנו נעסוק בנושא של ההתנחלות וספר יהושע. ההתנחלות וספר יהושע היא אתגר, כי בדרך כלל מה שעושים בבית ספר, יש פה הרבה פרקים שעוסקים בכל מיני דברים שקשורים לחלק של הגיאוגרפיה. אז אומרים, טוב, זה המפה, תלמדו אותה בעל פה, זהו זה. אבל האמת היא שיש היגיון רב, נחלק את זה שלא יסתיר לכם, יש היגיון רב בכל מה שקשור בסתר של ההתנחלות, יש איזה היגיון, ואני רוצה להסביר לכם היום את ההיגיון של סדר התנחלות השבטים, וגם קצת משהו, כמה שנספיק, כל מיני עניינים של גיאוגרפיה מקראית, כי הפרקים האלה, שיש בהם הרבה מאוד אינפורמציה, שמות מקומות וגבולות, וכולי, בדרך כלל לא יודעים מה לעשות עם זה, זה ככה פרקים שאומרים טוב, תקראו, תקראו על פי את המפה, ונעבור הלאה, נעבור לספר הבא. כמובן שאין דבר כזה, כי תנ"ך זה לא נכתב סתם, ואם אנחנו לא מבינים צריך להשקיע בשביל למצוא ולהבין, ואז גם הדברים שנראים לנו קשים ומסובכים, הופכים להיות ברורים ויפים. מתוך התובנה הזאת ניסיתי ללמוד את הפרקים ולהציע לפניכם את מה שאני העליתי והדברים קשורים גם בפרשיות ספר בראשית כפי שתכף תראו כך שזה יתחבר לנו מכל מיני כיוונים. תכלס, אנחנו מדברים על 12 שבטים שנוחלים בארץ. תחום ההתנחלות בארץ מוגדר על ידי משה רבינו בספר במדבר. במדבר פרק ל"ד בפרשת מסעי תוחם משה רבינו את הגיאוגרפיה שבתוכה ינחלו השבטים. ארץ ישראל המערבית, מה שמכונה ארץ כנען. זה לא גבולות ההבטחה שדיברו עליהם בפרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה, שזה משהו הרבה יותר רחב. ועל היחס בין שתי הגבולות לא נדון כרגע, זה נושא מרתק וארוך בפני עצמו. אנחנו מנסים להבין את ההיגיון של ההתנחלות. כבר שאנחנו מדברים על 12 שבטים, אנחנו בעצם מדברים על ילדים, של ארבע אמהות. ואני רוצה לטעון, וזה נושא שהוא הרבה יותר רחב מאשר הנושא של ההתנחלות, שסדר שבו מזכירים את השבטים בתנ"ך, זה לא רק הסדר של השבטים בתנ"ך ביחס להתנחלות, אלא בהרבה מאוד נושאים. אז אנחנו נפתח את הקטע הזה, ותכף תראו איך זה מביא אותנו לספר יהושע. סדר, אזכור השבטים בתנ"ך. אז קודם כל יש לנו שלושה דגמים, כל דגם משמש בסיס לחלק הבא, אז החלק הראשון אני קורא לו דגם לידה. ראינו הסדר שבו נולדו השבטים, תכף תראו שהוא הבסיס לכל הדברים שיבואו אחר כך. באופן כללי אנחנו מדברים על ארבע אמהות שילדו 12 ילדים שהם 12 השבטים. ארבע אמהות הן, הראשונה הייתה לאה, שילדה שישה בנים. הראשון היה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. אלה ששת הבנים, שבטים, שילדה לאה ליעקב. בעצם האמא המצויה והמבוקשת מלכתחילה הייתה רחל. ורחל ילדה בסופו של תהליך שני בנים, אחד יוסף, שנולד אחרון בין השבטים אצל לבן וארם וחרן, ובנימין שהוא הצבר היחידי שנולד בארץ, הוא נולד לאחרון ביותר אחרי כולם. כידוע בשלב הראשון ראתה רחל שהיא איננה מסוגלת ללדת, ואז היא הציעה את ההצעה שהציעה כבר בפרשת השבוע הקודם שרה, שהיא תיתן את שפחתה, אולי ייבנה ממנה. ואז בלהה ילדה ליעקב, בלהה הייתה שפחת רחל, ילדה ליעקב שני בנים, דן ונפתלי, ולאחר מכן זלפה, שהייתה שפחת לאה, כשלאה ראתה גם כן את הזה, בשלב מסוים עמדה מלדת, אז זלפה נתנה את שפחתה, והיא ילדה את גד ואשר. אלה בעצם כל הבנים שנולדו יעקב מארבע אמהות. כאשר סדר הלידה, והוא חשוב לצורך הרבה דברים, אז הוא כדלהלן, מטלה לה ילדה, ילדה 1, 2, 3, 4, ועמדה מילדת, ראתה רחל שהיא לא ילדת, נתנה את שפחתה, ואז היה דן ונפתלי, אחר כך נולדו גד ואשר, יש פה קצת זיון במשהו, אבל לא ניכנס כרגע, אבל אנחנו באופן בסיסי, זה נכון? לאחר מכן יש לנו את יששכר וזבולון 9-10, ואחרונים נולדו יוסף, ואחרון אחרון נולד בנימין בעל. זה סדר הלידה.
אנחנו יודעים שמערכת היחסים בספר בראשית מתפתחת, והדברים הללו בעצם צוברים תאוצה, ואנחנו יודעים שמערכת היחסים הפנימית מאוד מאוד מיוחדת, ובעצם מי שצריך להיות המנהיג בכל אם זה הבכור, והבכור יש מעמד של הנהגה, דבר פשוט, לגבי ירושה, לגבי הנהגה. אנחנו גם יודעים באופן בסיסי שלגבירות, היינו לאה ורחל, יש מעמד יותר חשוב מאשר בני השפחות, שהם במעמד פחות בכיר. צודק, לא צודק, זה המצב. עכשיו, בעצם מי שאמור להיות המנהיג של כל החבורה, גם כי הוא בכור כל הבנים וגם כי הוא בנה בכור של אחת הגבירות, הוא ראובן. ראובן שרח בפרשת בלהה, בראשית פרק ל"ה, לכן הוא נדחה מהנהגה. יעקב אומר לו את זה גם בפירוש, שהוא מדבר בבירות הברכה, כן, פחס כמיים, כן, עלית יצוי אביך, כן, וכו' וכו', אז הוא דוחה אותו. מי שצריך היה אחר כך לבוא לפי הסדר זה שמעון ולוי, אבל שמעון ולוי בגלל פרשת שכם, שיעקב לא אהב את מה שהם עשו, גם הוא דחה אותם, כפי שאנחנו גם מכירים מתוך הדברים שעובד בפרשת ויחי לפני מותו. מי שבעצם הפך להיות המנהיג של בני לאה, זה יהודה. יהודה היה המנהיג של בני לאה. האמת היא שזה לא רק בגלל זה, אלא היו גם תכונות טבעיות של הנהגה. כל הסיפור של מכירת יוסף, האיש הדומיננטי בכל האירועים הללו, הוא יהודה, הוא האיש שמקבלים את דעתו, בשעה שדנים מה לעשות איתו, היו הצעות כאלה ואחרות, ובסופו התקבלה הצעתו של יהודה, לכו ונמכרנו לישמעאלים ועל ידינו על תאיבו. וגם בהמשך יהודה הפך להיות המנהיג, הוא זה שמשכנע את יעקב לצאת לקחת את בנימין למצרים, את יהודה שלח את אביו להראות לפניו גושנה, הוא המוציא והמביא, והיגש יהודה אל יוסף, ויאמר לו בי אדוני, הוא לוקח אחריות, הוא גם מבצע אותה. בקיצור, הוא האיש החזק והמוביל בחבורה.
האמת היא שיוסף הוא בכור של הגבירה השנייה, וגם לו יש מעמד, ויש לו מעמד כפול ומכופל, גם בגלל שהוא בנה של האישה האהובה, אשת יעקב. מראש היו קמיות שהיא תלד ובסוף הוא נולד, ובכל זאת באמת גם היה יפה תואר וחכם גדול, כפי שאנחנו יודעים גם מתוך ההמשך, והתחיל מתח בין האחים. כי מתח בין האחים שסופו אנחנו מכירים, יוסף מגיע למצרים, הופך להיות משנה למלך, משפחה יורדת, הוא הופך להיות המנהיג שכולם משתחווים לו כפי שהוא ראה בחלומות וכו'. במילים אחרות, אנחנו בעצם מגלים פה שבבית יעקב נוצרו שני אנשים שהם מובילים, יהודה ויוסף. זה צומח באופן טבעי, דרך כל התנאים שספר בראשית מתאר לנו, זהו תהליך שנמשך כמה עשרות שנים, אבל זאת היא התוצאה. האמת היא שיש עוד משהו מעניין, שיש ויכוח מי יפרוס את חסותו על בנימין, שיהודה משכנע את יעקב אנוכי ערבנו, ידיד לנפשנו. אז הוא בעצם מקבל את האחריות על בנימין, ובתוקף זו הוא מנהל את המסע ומתן הנמרץ, לאחר שהגביע מתגלגל מתחתו, שיוסף תפר להם את תיק הגביע. בקיצור, מי שמבקש שיביאו אותו אליו זה יוסף. הורידו אליי, ואשימה עיני עליו. ובאמת כשמגיעים אז הוא נותן לו ככה יותר מתנות מאחרים ומכבד אותו יותר. בקיצור, כל אחד רוצה לשים את חסותו על בנימין. עד כאן, בקצרה, סיפורי ספר בראשית, עם מערכת היחסים המורכבת שיש בתוך בית יעקב פנימה על ההיררכיה הפנימית, היא במרכז, ממשני וכו'. כן, בבקשה.
גם לא ידע שיוסף
יוסף. לא משנה, כרגע למה, אני לוקח את זה כאמירה לקראת מה שיהיה בהמשך. זה עובדה, אי אפשר להתווכח. אם הוא עשה את זה בלי ידיעה, עם ידיעה, לא משנה כרגע לצורך העניין, זה היה, לא
לא להתנסת טעמים אולי, אבל העובדות שתיארתי הן נכונות, נכון? לא הספיק הרבה זמן, כי בנימין נולד כשהם הגיעו לארץ, ויוסף נלכד ב-17, הם היו ביחד איזה, סך הכל איזה 8 שנים, 9 שנים בסך הכל ביחד, אחרי כן הוא נעלם מהזירה. הם נפגשו, עברו עוד 17 שנה, 22 שנה אחרי המכירה וכו'. כך שבאיזשהו מקום לא היה לו הרבה זמן להיות איתו. מורי ורבותיי, זה דגם הלידה, שאמרתי אותו באמת בקצרה, אבל הוא אומר אמירה מאוד בסיסית, חשובה לגבי ההמשך, כשתכף תראו. הדגם השני זה דגם מדבר. באופן כללי, אתם יודעים שעם ישראל יצא ממצרים, וצועד לו לקראת תהליכה לארץ. התוכנית הסופית היא שעם ישראל יגיע לארץ. זאת התוכנית הסופית. ואני כבר אסמן פה את התשתית של הדגם השלישי, והוא יהיה פה. דגם, זה גמר, דגם התנחלות. זה הדגם שמעניין אותנו, כן? כאשר בדגם התנחלות אנחנו צריכים לסמן את המפה. איך אתם למה אני מקדים? לא גמר, אני רק עושה את ההתחלה, לא פריך. אז הנה זה משהו סרטוט כללי כזה, אל תראו את זה, זה לא בשביל ניבוד, לא בשביל תיאורים, זה רק פנימי ככה לטובת השיעור. אז הנה, יש לכם פה את ארץ ישראל. מצרים היא פה, כאן, מצרים זה פה. כשבני ישראל יוצאים ממצרים והולכים לארץ ישראל, לארץ כנען, אז הם הולכים בכיוון כללי ממערב למזרח, אוקיי? ולכן, במדבר, כשאני רוצה לסמן את התנועה במדבר, אז במרכז המחנה יש לנו את המשכן, נכון? מסביב למשכן תכף נראה מי חונה, ואחר כך סידרו את כולם בארבעה גלים סביב הצו הזה, נכון? כיוון התנועה הכללי הוא לכאן, כי הם הולכים ממערב למזרח. עד כאן, בסדר? עכשיו, במרכז המשכן. לפי מה שאנחנו יודעים, בעצם שמעון ולוי היו תקועים, אבל קרה משהו, ולוי תיקן את מעמדו בסיפור של חטא העגל. אנחנו יודעים שבחטא העגל, שבט לוי לא השתתף. מי להשם אליי, הם מתייצבים סביב משה וכו'. זאת אומרת, הוא תיקן את קנאותו שהייתה שלילית בעיני יעקב בפרשת שכם, ופה משה, שהוא קורא מי להשם אליי כדי להקות את עובדי העגל, עובדי העבודה הזרה, לצורך העניין, אז הם מתייצבים. וזה קנאות שלהם שהייתה עם מגמה שלילית, הפכה להיות מגמה חיובית. לכן הקדוש ברוך הוא, שכתוב בספר דברים, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, והם נושאים את התורה ואת עבודת הקודש, ואנחנו יודעים ששבט לוי שיפר את מקומו לתוך המשבצת הפנימית הזו, והם חולים סביב המשכן. תוקף תפקידם כמפרקי, מובילי, מקימי המשכן, הם גם משרתים בקודש ומסייעים לכהנים. אוקיי? שבט לוי. עכשיו גם זה יש לדעת, יש לנו תמיד 12 שבטים. ה-12 זה אם לוי בפנים, אז יוסף הוא שבט אחד. כדי לשמוע את זה, אם לוי יוצא מהמשחק, יוסף הופך להיות אפרים ומנשה. יש לנו בסך הכל תמיד 12 שבטים. השאלה היא, אם מונים עם לוי, אז זה ה-12, אם לוי יוצא מהמשחק, אז מונים את אפרים ומנשה בשביל ליצור את ה-12. אוקיי? עכשיו, כיוון שלוי יצא מהמשחק, אנחנו חייבים לחלק את השבט, את העם, סביב המשכן בצורה מאוד מסודרת. גם זה כיוון הדגל המוביל. רבותיי, אם נסתכל פה, מי יהיה המוביל לפי הדגם של מה שקיבלנו בדגם לידה עם כל ההשתקפויות שלו, מי יהיה המוביל? יהודה. ועל כן המוביל של הדגל המוביל כאן הוא יהודה. מי נצרף לדגלו של יהודה באופן טבעי? תסתכלו. מי בא אחרי יהודה? שכר וזבולון. אז לכן משכר וזבולון, שכר וזבולון, מצטרפים פה להיות במחנה שלו, בדגל שלו, בחניה סביב המדבר ובמסע. הוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו רוצים לסיים את סידור בניה של לאה. היא המנהיג של בניה של לאה. ראובן. ולכן הוא יהיה המנהיג של הדגל השני. למה ראובן יעמוד באגף בצד? כי אלו השבטים הדחויים. אלה המרכזיים במרכז, באגף, בצד, שמנו את השבטים הדחויים. המנהיג של הדחויים הוא ראובן. יחד איתו מי צריך להיות? שמעון. לוי גם היה צריך להיות, אבל כבר אמרנו שהוא תיקן והוא באמצע, לכן צריך לעשות מישהו במקומו. עכשיו תראו, אלה דחויי ההם, מצרפים אליהם את בכור השפחה. מי הוא בכור שפחת לאה? גד. הבכור של השפחה והדחויים שלהם, נשים באותו בית. ולכן צירפו את גד כאן, לדגל הזה של ראובן, יחד עם דחויי הגבירה שלהם. בסדר? רגע רבותיי, גמרנו לשבץ את בניה של לאה, מי עכשיו צריך לשבץ? את בניה של רחל. יפה, רחל, אז רחל, דגל מספר 3, כן? יש לנו 4 דגלים, 3 בכל דגל, כל שלושה שבטים. יוסף יהיה עכשיו 2, כי לוי לא במשחק, נכון? אז שאין 2, אז שאין יוסף יש 2, אז יש לנו את מנשה הבכור ואת אפרים. אבל כידוע יעקב אבינו, סיכל ידיו, זוכרים בברכות? אז באמת הבכור היה מנשה, אבל אפרים הפך להיות החשוב, המנהיג. ולכן ראש הדגל הזה יהיה אפרים. באופן טבעי, מי ישתבץ יחד איתו על הדגל הזה? מנשה ובנימין. בין דיני כל בניה שלכם, דיינו שניים שהם 3, נכון? הם בדגל הזה. מה? לא. לא. נכון? איך אני אסביר את העולם? כדי עד שאלת המאסף, רגע. תקן, בספר במדבר, בפרק ג' וד', שם כתוב בדיוק איפה קונה כל אחד. הם קונים מזרחה, הם קונים ימה, תימנה, וזה צפון. עכשיו, רבותיי, מי עוד נשאר לשבט את בני השפחות, נכון? מי המנהיג של בני השפחות לפי סדר הלידה? דן. ולכן מי שיהיה המנהיג של דגל מספר 4, זה דן. בואו נשבי את מי נצרף לו? נפתלי ואת את השם, כי הוא נשאר, נכון? אז נפתלי והשם. אז ככה, יש פה משהו מאוד מעניין. יש לנו קודם כל את השיבוץ. פתאום אתם רואים איך כל התוכנית הזאת, שאנחנו כולנו מכירים אותה מתוך חלוקת החניה סביב המשכן בספר במדבר, זה בעצם פועל יוצא של מה שהיה פה, נכון? כל הסדרים שנוצרו פה, כן? אפרים הוא נשאר לאחד עם יהודה, כי אפרים הוא מנשה, הם בדי, הם אחרת, לכל דגל, כל הם זה הדגל שלה. יוסף הוא מנה של חברים, לכן פה אני מגיע, הגוף המרכזי, זה הגוף המרכזי, זה מייסטרואים, כן? הגוף המרכזי, זה גם המרכזי, הנה זה פה, נכון? כי זה המשכן כמובן בעיקר, ושני המנהיגים, יהודה ויוסף, זה הגוף המרכזי, והמשפחים להם. כאשר באגפים, בצדדים, יש לנו את הדחויים ואת בני השפחות. הדחויים ועובד שמעון, בני השפחות, גד, דן, נפתלי ואשר. זאת אומרת, בני הגבירות הם הגוף המרכזי, בני השפחות הם באגפים. והדחויים שלהם. בסדר? זה היגיון שאני אעשה במשכן והמסע כל עוד כל הדבר. עד כאן בסדר? עכשיו אנחנו ניכנס לארץ. פה הגענו לחלק שלכם. איפה יהושע? תסדר את העם. עכשיו, באופן כללי, אנחנו יודעים שהמרכז הוא המשכן. רבותיי, גם בארץ יש נחלת שכינה. איזה שבט זכה להיות נחלת השכינה, שכל מקום שבו היה משכן ארון, או בכל מה שקשור בקטע הזה, ששם זה היה באיזה שבט? בנימין. למה? כי כתוב בספר דברים, פרק למד א', פרק למד ב', שם זאת הברכה, למד ג', פרק למד ג', פסוק י' ב' וי' ג' שם, ולבנימין אמר, יגידי השם, שכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. כל המקומות שהיו בהן משכן או ארון, או משכן ארון, כן, הנה יש לנו פה את בנימין, זה בנימין. זה בנימין, כאשר בהתחלה כשנכנסו לארץ, המשכן היה בגילגל. גילגל פה, מיד יריחות, כל מחלה בנימין. כשנכנסו יותר פנימה, זה עבר לשילה, שזה בגבול בנימין אפרים. לאחר מכן, שילה חרבה בידי אלי, אז אהרון הלך לארץ פלישתים וחזר חזרה לקריית יערים, שזה בגבול דן בנימין יהודה, שזה בתוך בנימין. לאחר מכן הביאו את אהרון מקריית יערים, דוד הביא אותו לעיר דוד, באוהל שנתן לו, וזה גם כן בתחום ירושלים, בתחום בנימין, עיר דוד. לאחר מכן העלה אותו שלמה לבית המקדש, נבנה כמה מאות מטרים יותר צפונה ועל הבית, והליכה לעיר דוד. המשכן שחרב בנוב, סליחה, שחרב בשילה, עבר לנוב עיר הכהנים. נוב זה לא ברמת הגולן. נוב זה ליד הר הצופים של היום, ליד האוניברסיטה, מקום שנקרא סאויה, שם זה נוב. יד בירושלים, כאן, בצפון ירושלים, וזה נוב, אחר כך הוא הגיע, אחרי שנוב חרבה, העבירו אותו לגבעון, נמצאת ליד אבי סמואל, בצד השני קצת יותר מערב. כל המקומות שבהם היה ארון או משכן או מקדש, הכל היה בתחום נחלת בנימין. עכשיו בואו נראה מה קורה. אם במשכן, המשכן הוא באמצע, אתם רואים, זה המשכן פה באמצע, וזה נחלת בנימין. סביבו חונים ארבעת גלים, נכון? יהודה, ראובן, אפרים ודן. בבקשה, בואו נראה מה קורה בכניסה לארץ. בואו נראה איך הדברים מתארגנים. אז בואו נראה. יהודה מקבל את מקומו כאן. זה יהודה. ראובן מקבל את מקומו כאן. אפרים, שהוא בעצם מייצג את יוסף לכן הבכיר, המלך. כן, זה אפרים, ואפרים מקבל את מקומו פה. ודן, במקור, מדברים תמיד על גוש דן, אז איפה זה דן? כאן, גוש דן, נכון? באזור הזה. אז דן פה. אז אם יש לכם את ארבעת הדגלים, היה לכם את יהודה, ראובן, אפרים ודן, יהודה, ראובן, אפרים ודן. הסדר השתנה מסיבות שאני אסביר אותה. אבל באופן כללי, ארבעת הדגלים שמקיפים את השכינה, את מחנה שכינה, ראשי הדגלים הם בונים גם פה סביב מחנה שכינה. ובנימין ייצג את מחנה שכינה. עכשיו בואו נראה את ההמשך. מי הם החברים של ראובן בדגל שלו? יש לו שני חברים בדגל. חבר אחד קוראים לו שמעון. חבר אחד קוראים לו גד. אז הנה, שמעון הוא בצד הזה. תכף תראו למה זה נחשב פה. ובצד השני יש לו את גד. כי גד הוא באמת הגיע לפה, התקן בחור והשפחה, וגם כאן בצד הזה. בוא ניקח את אפרים, לצורך העניין. אפרים, יש לו שני שותפים. אחד קוראים לו מנשה, אחד קוראים לו בנימין, נכון? אז הנה, אפרים, בנימין מהצד הזה, מנשה הוא פה, גם בשני צידי הירדן, במזרח, אבל מנשה הוא מן הצד הזה. מי הבא בתור? רגל מחנה דן. רגל מחנה דן. דן אחד. דן היה פה, הוא לא תוקע יתד פה, מי שכתוב בספר שופטים בפרק י"ט שמחפשים להצליח נחלה אלטרנטיבית, הם עוברים צפון. ולכן מגוש דן הם עוברים לקיבוץ זן, בצפון, נכון? לדן בצפון, אל דן, איפה? אלה החברים של דן, נפתלי, נכון? נפתלי ואשר. אז הנה אשר פה. זה אשר. אז אלה הם פה, אז כל הדגל הם כאן. כל הדגל כאן. היחידים שמתפצלים, עובדתית, זה יהודה, שישכר וזבולון לא נמצאים יחד איתו, אלא ישכר עובר לכאן, ישכר עובר לכאן, וזבולון עובר לכאן. קורה פה דבר מאוד מאוד מעניין. קורה פה דבר מאוד מעניין מכמה בחינות. קודם כל, אנחנו יכולים לסמן כמה מעגלים. המעגל הראשון הוא המעגל של המרכז, מחנה שכינה. הנה, זה מחנה שכינה למרכז. סביבו המעגל של ארבעת הגלים, נכון? הנה, ראובן, יהודה, דן ואפרים. עכשיו, יש עוד דבר מעניין. פה דיברנו שבאגפים זה החבר'ה שנדחו בגלל התנהלותם על התקינה לבני השפחות, כי הם בני שפחות. מי יושב פה בפריפריה? אם אני אסמן את המעגל החיצוני, מי זה המעגל החיצוני? שיושב במעטפת של ההתנחלות. אז הנה, שם את ראובן ושמעון, גד, דן, נפתלי ואשר. דהיינו, כל מי שהיה פה בפריפריה, באגפים, גם פה הוא במעטפת. עכשיו, המעטפת הזאת זה לא דבר סתם כך, תמיד פריפריה היא בעיה, כל מיני כל ההיבטים הכלכליים, הם גם חשופים ביטחונית יותר מכל אחד אחר. למה? כי במעטפת מי יושב? אויבים. למי הם יציקו ראשונה? אין טילים בליסטיים או תותחים או משהו. הם נכנסים עם חרבות, הם בוזזים שטחים, פוגעים בחקלאים. זה יקרה לשבטים השכנים. מי יספוג ראשונה? אלה שגרים במעטפת. הם גם חשופים יותר להשפעה תרבותית שלילית, כי הם נמצאים חשופים לתרבות השכנים שגרים שם בקרבת מקום, כך שבאיזשהו מקום במעטפת החיצונית נמצאים אלה. והמרכזיים יותר חשובים יותר נמצאים במרכז. באמת שני המנהיגים, יהודה ואפרים, הוא בעצם מייצג את יוסף, שניהם נאבקים באמצע על מי על בנימין. למה אני אומר שנאבקים על בנימין? הנה זה יוסף ויהודה נאבקים על בנימין. כי אנחנו יודעים שכשהיה פילוג המלוכה הראשון, מתי? כששאול נפל בגלבוע. השבט יהודה בלבד המליך את דוד על יהודה. שבט בנימין, שהוא היה בעצם ממשפחת שאול, שהיה מבנימין, כולם פנו ומלכו אותם שרידים, משבושת ואבנר בנר, שרצו לשקם את בית שאול שהתרסק, הם שלטו על בנימין ועל כל שאר השבטים צפונה. זאת היה יהודה וכל שאר השבטים צפונה. זאת אומרת, בקטע הזה, יוסף פרס את חשבתו על בנימין. אבל אחרי פילוג המלוכה שהיה אחרי מות שלמה, אז היה יהודה וישראל. ומי היה במלכות יהודה? אלו שבטים? יהודה ובנימין. היינו, בנימין הצטרף ליהודה. האמת היא שהדבר הזה היה הרי מרן. כי ברגע שבנימין הצטרף ליהודה, הוא ניצל. כי איך קוראים היום לכל הצאצאים של פעם? אנחנו נקראים יהודים. למה קוראים לנו יהודים ולא ישראלים? כי מלכות ישראל נעלמה. מלכות יהודה נותרה. כך שכיוון שבנימין הצטרף ליהודה, אז הם שרדו. לכן למשל כשיש הצהרת כורש בספר עזרא, אז מי קם? ראשי האבות ליהודה ובנימין. ויהודה ובנימין הם שני השבטים שנשארו באופן דומיננטי ושרדו. כך שנציג של בני לאה ונציג של בני רחל, יהודה ובנימין, נותרו במה שקוראים היום הישות שנותרה מעם ישראל אחרי מה שעבר גלות של בית ראשון. ובאיזשהו מקום העובדה שיהודה בעצם לוקח אחרי זה בנימין ולוחם עליו, הוא בעצם נשאר תחתיו. כך שבאיזשהו מקום העדים של מה שקורה פה אין לזה ביטוי גם פה. הקטע הזה. ובאיזשהו מקום כל הסיפור הזה של הדברים, כולל המאבק בין בני לאה ובין בני רחל, ומי במרכז ומי שלוט על מי, דבר הזה יש ביטוי מאוד מעניין, זה מסביר דבר נוסף, את הקטע של רואים, עשיתי בצבע. צבע האדום זה הצבע של בני לאה. עשיתי תראו, יש פה הצבע של בני לאה, גם גד שם בני לאה, הוא מצטרף כבכור שפחת לאה. רואים, הם עושים חגורה, כן, סביב שבטי בני לאה, בני לכן, זה מנשה, אפרים ובנימין, ואתם הקיפו אותם, הם מחבקים אותם, אומנם בני לכן הם באמצע, אבל בני לאה, ממש עושים להם חיבוק דוב, נכון? חיבוק דוב, ובני השפחות והזכויים, הם נשארו בפריפריה, זה גם מסביר כמה הפכנו את הכיוון, זה הכיוון העיקרי. שימו לב, בארץ ישראל הכיוון העיקרי זה צפון דרום, לא מזרח מערב. כי במערב זה ים, במזרח זה מדבר. ובמי? בני שמעון וראובן קיבלו אזור מדברי. הם תחורים. בעידך, גד, דן, נפתלי ואשר, שהם לא חתו, הם בסך הכל מה? בני המשפחות. ולכן הם קיבלו את הפריפריה, אבל פריפריה עשירה במים. מקום שהוא טוב להיות בו, הייתם טיול בגולן, בגליל, אתם יודעים שמה עסק עם הרבה מים, וזה מקום טוב, אבל זה פריפריה, אבל זה יותר טוב מהפריפריה בנגב, זה בדואים, שללכת להיות צון. לכן אתה רואה שגם יש התאמה, עשו סדר, וכל מי שבחרות צריך להניש אותו, קיבל פריפריה מדברים, מי שצריך לקבל פריפריה, כי הוא לא עשה דבר, אבל הוא בן שפחה, בין פריפריה מבורכת במים ואדמה. כך שכל הסדר של ההתנחלות הוא לא איזה טוטו-לוטו שזרקו את מישהו ככה בקוביות באיזה משחק אקראי, אלא הסדר שהיה כמובן על פי הגורל, על פי השם, כשאנחנו יודעים מתוך מה שהכתוב מספר לנו גם בספר יהושע, גם בספר במדבר, הרי בסופו של דבר הגורל לא זרק אנשים סתם, ולא תחם נחלות סתם, אלא הוא מבטא באמצעות שיבוץ הדברים הללו, שזה היה על פי השם, ושקף בצורה מרתקת את הסדרים הפנימיים בתוך עם ישראל. עכשיו, לדבר הזה יש עוד קומה, אבל הייתי שיש אנשים שרוצים להערות עד כאן, או לשאול את הדברים עד כאן, תשאלו עד כאן, מה שלא ברור, או מה שאתם רוצים לה, כן, בבקשה, רציתי לגבי. למה אפרים, מה? תראה, אפרים לא מקבל את זה בטל. שילה היא הגבול בין אפרים לבין בנימין. בטל היא של בנימין. אז הוא באמת על הגבול. הנקודות שבהם המשכן היה תמיד, היה על גבול.
זה היה או הגבול של, כמו בקריית יערים, גבול דן, יהודה ובנימין, שילה בגבול אפרים בנימין, ירושלים בגבול בנימין יהודה, כולל גבעון, כולל כולל הסיפור של דוב, וגלגל זה גבול ארץ ישראל, גבולות ההתנחלות. אל תשכחו שבתוכנית המקורית הייתה שכל השבטים ינחלו ממערב לירדן. הבקשה של ראובן וגד ינחול ממזרח לירדן שיבשה את התוכנית המקורית ופרצה בפרצות. התוכנית המקורית הייתה שכולם יהיו ממערב לירדן. עכשיו גלגל היא על הגבול וזבול ההתנחלות המקורית. וכולם בגבול של בגבולות של בנימין ובגבול של השבטים של יד. כן, שמעון קיבל נחלה בתוך יהודה. אנחנו קודם כל תחמו את נחלת יהודה ואמרו לי שמעון ערים בתוך נחלת יהודה, הוא קיבל בתוך נחלת יהודה. אנחנו קיבל אחרי שתחמו את יהודה בכלל, אז אמרו לשמעון, אתה תקבל איזה מובלע בתוך נחלת יהודה, כן? האמת היא שגם מבחינת הזהות הפרטית שלו, במשך השנים, שמעון נבלע, נעלם בתוך יהודה. זה איבד את זהותו העצמאי. כן.
אבל מה זה תקף מדבר? אני אגיד לו, זה לא יכול להיות די רבה.
זאת שאלה באמת, למה משה רבינו נתן לו לקראת סוף ימיו ולקראת הכניסה לארץ, ולבנימין אמר, ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתביו שכן. שם תהיה השכינה. באמת שואלים כבר במדרש הספרי, בספר דברים, שם בספר דברים בפרק למד ג', במה זכה בנימין שבחלקו תשרי שכינה, אומר המדרש שתי תשובות. תשובה אחת, שהוא היחידי שנולד בארץ ישראל. סליחה מכל החולקים, אבל בא לעשות שכינה שורה בארץ ישראל. היא לא שורה בחול. הצבר היחידי שהיה, כל השאר היו חולקים, נכון? נולדו אצל לבן. היחידי שנולד בארץ, ואז מתה רחל, זה קרה פה, לא רחוק. בכל אופן, הוא היה הצבר. ושכינה שורה בארץ ישראל. ולכן היחיד שהיה ראוי שבחלקו תשרי שכינה, הוא קשור לארץ ישראל, היה בנימין. זה הסבר אחד שנותן המדרש הספרי, ויש הסבר נוסף שנותן כי הוא לא היה במכירת יוסף. כל השבטים האחרים היו מעורבים מהנמכר, מהמוכרים, הוא לא היה בעסק. כשהוא היה בעסק, הוא זכה שלא יהיה לו את הכתם של מכירת יוסף, והוא זכה שהשכינה תלווה. לא מה? בסדר, אבל הם לא נולדו בארץ, יוסף. גם באפרים נושא בעצמם, נולדו במצרים כידוע. לא היו נולדו במצרים. הם לא ישראל, הם לא צברים, מה לעשות? מה היה? כן. תראה, כל הבקשה הזאת הייתה לרעת כולם. גם לרעת המבקשים, וגם לרעת העם כולו. זה שיעור ארוך בפני עצמו, שאפשר גם להוכיח אותו, שברגע שהם יצאו החוצה, הם נחשפו. לריחוק מהמקום של נבחר השם, מהעם. מזה משה רבינו חושש כל כך, והוא לא שמח על העניין הזה, ובאיזשהו מקום הוכח העניין שבהרבה מאוד אירועים
השבטים של עבר הירדן המזרחי היו מנותקים ממה שקורה בארץ. אם זה הנושא של הרגש בגבע, שהם לא באים מגויסים, אם זה בנושא של המלאכה של שאול, הם לא ידעו שהוא הומלך בכלל, אנשי יבש גלעד מחפשים להם מושיע. השבטים האלה, כפי שכתוב בדברי הימים א', פרק ה', גלו ראשונה. וכשהאשורים הגלו, השבטים הראשונים שגלו היו שבטי עבר הירדן. זאת אומרת שהריחוק שלהם, עכשיו זה צד שדפק אותם, הצד שדפקו אותם ישראל כולו, זה חוץ מהפילוג שנוצר, וזה בדיוק החשש שהם מגלים, שהם עוברים את הירדן, הם בונים את המזבח, נכון? כדי שלא יגידו להם בעוד כמה דורות, אבל מי אתם בכלל, לא מכירים אותם. אבל זה קרה בפועל, כל החששות האלה לא נפטרו, והחיץ, הריחוק הגיאוגרפי עשה את שלו, והדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שאם כולם היו פה, ייתכן שהשבטים האלה שצפופים פה יותר, היו יותר, כמו שנגיד היום, בעברית קלה, לא יצויר שבארץ ישראל המערבית, כאן בתחום יהודה ושומרון, היה לנו עוד מיליון יהודים. עוד מיליון יהודים ביהודה ושומרון. היה משנה לגמרי כל הסיפור. היא לא יותר טובה, היא יותר טובה לראיית צאן, אבל היא לא יותר טובה. היא גם דקת את התוכנית המקורית, תנחול בהתחלה רק ממערב לירדן. משה הסכים בדיעבד לתת להם את זה, אבל זה היה להם ולעם כולו לרועץ. כי אם כולם היו פה, אז ייתכן שהיינו חוסכים חלק מהשכנים הקנענים שספר שופטים, מספרים לנו על הבעיות שהם עשו לנו פה, עם כל אותם מובלעות קנעניות שהיו בתוכנו, והחלישו אותנו. נכון. היה להם טוב של ראיית הצון, אבל זה לא היה טוב של הדברים האחרים. החיים זה לא רק פרוספריטי, זה לא רק כסף. כן, אבל הם רצו את זה. תראה, שאם תגידו בדואי תשמע, אני אתן לך וילה. הוא אומר, זה לא בשבילי, תשאירי אותי בעול. משקפיים שלו עם האחרות. בעוד, כן. כן. אני לא יודע בדיוק מה היה קורה אילו, זאת שאלה מאוד מעניינת, אבל אני משקף פה שני דברים, גם מה היה התוכנית ומה קרה בפועל. ואני בא להראות, תראה, כשמשה רבנו מברך את דן, מה הוא אומר? דן יזנק מן הפשן. הפשן כידוע בצפון. זאת אומרת, הוא כבר רואה מה עומד לקרות. מה עוד? כן. כן, אז שאלת המאסף ככה, אז הוא מאסף לכל המחנות. יש מחנות גדולה, מופיע בירושלמי, רש"י מצטט אותה בספר במדבר בפרק י', כשמדברים על סדרי המסע במדבר, השאלה היא, הלכו כתיבה או כקורה? בטוח שהחניה הייתה כך. השאלה כשהם הלכו, הם גם הלכו כך, כמו שהם חנו, אתה כולם ארזו, הסתובבו עם הפרים לכיוון התנועה לפי הענן, והם המשיכו להם גבה, שעצרו, פרי ובנויים. או שהם נכנסו לטור. היינו, במקום להיות זה, נכנסו לטור. אם הם נכנסו לטור, זאת אומרת, דן הוא המעשה, הוא מבטקת המעשה, הוא ארבע. אם הם לא הלכו כקורה, כפי שקוראים לזה, אלא כתיבה, לא פס, אלא ניבועה, אז באמת, רש"י מביא, שם במושא את השאלה הזאת, אז הוא מסביר, שבדן שהיה שבט גדול ברובי אוכלוסין, יצר שרוך, ארוך ויצר כמין גם. זה רשת הזה, גם רשת, והרשת הזה יצר את המעשה. עוד פעם? כן. אפרוש, באיזה מבנה? כשהטור הסתובב, אני מעריך שכן. יש פה עניין של חוד, אגפים ומאסף. בתנועה צבאית. כל מי שהיה בצבא יודע שכל הטור נע. אז אלה שנמצאים באמצע, אלה שבאגפים כשמתחילים לעשות סיבוב, חבל הזמן, אלה בקצה, לרוץ, חבל על הזמן. איפה אתה דקיר? איפה אתה משרת? מודיעין, אז אתה לא מכיר את זה כבר. הכי נקים, כי גם בשריון מכירים את זה. כל מי שעושה פריסה גדולה, עושים לי חבל על הזמן. רצים, חבל על הזמן. כן, מאוד. רצים, שלא שוב. לא, כן. כן? הרחוק. כן, נכון.
זהו הסוף, זה הקצה למטה. הוא האחרון למטה, והוא הכי גבוה למטה. נכון, בדיוק. קידם בבאר שבע, באמת אזור באר שבע שייך לשמעון. זה תחום יהודה, בתוך יהודה שמעון קיבל את המקום. למה שהוא יהיה בדרום ממש? כי אמרתי זה פריפריה. יש לך פה, אין בפריפריה, אין בפריפריה. גד לא עשה שום דבר, בן שפחה. לכן הוא קיבל אזור פורה יותר. לא היה לצמי דברית כל כך. כמובן בשמעון, שהם היו חד פחותיים, הלכו לאזור, המדברי לגמרי. באר שבע היה בשביל מדבר טוב מאוד. אל תראה את באר שבע היום עם כל המים והחשמל. תראה אותה לפני 60 שנה. לפני 70 שנה, מדבר, חוץ מפדואים, לא אף אחד לא היה שם. כמו בשטח שבין באר שבע לאילת. שם המון פריחה, יבש, הרים, נכון? כך גם באר שבע נראה. אנחנו היום לא מכירים, כי השתנו סדרי בראשית שם. טוב, מה עוד? אני רוצה להמשיך הלאה, אבל כן, מה עוד? תראה, הפלישתים לא יצאו להיות שם. אני רוצה להזכיר לך, יתרב פרק תדבר, גם עזה וגם אשקלון וגם אשדוד וכל הערים הפלישתיות בעצם שייכים לתחום נחלת יהודה. יהודה יש לה ארבעה אזורים גיאוגרפיים. שפלת יהודה, הר יהודה ומדבר יהודה ונגב יהודה. בעצם הם רוצים להיות. זה היה תפקיד. לא חילקו את השבטים לפי מי נמצא עכשיו בשטח. זה השטח שלכם. כמו שדן קיבל פה, הוא לא התיישב שם, כי האמורי היה שם, הלך צפונה. לא התחשבו בנוכרים שנותרו. נכון מאוד. זה היה התפקיד שלו. מורי ורבותיי, משהו לגבי הדגמים הללו. תראו, באיזה סדר משה רבינו מברך את הבנים, כבר של יעקב. באיזה סדר יעקב מברך את הבנים שלו במשל ביחיד? איזה סדר הוא מברך אותם? לא. תסתכלו, בעד כולו אלה. ספר בראשית, פרק ממחת. ממתת, ממתת, עמד. פרק ממתת. ממחת זה תלת ויחיד. פרק ממתת. תברך אותה, ממד, תסוף. מי מברך ראשון? ראובן. אחר כך? שמעון ולוי. אחר כך מי? לפי סדר הלידה לפי אמהות. נכון? וברכת יעקב, זה לפי ברכת יעקב, כן? זה לפי סדר הלידה, אבא מברך הילדים. נכון? רבותיי, תסתכלו בבקשה בספר במדבר, פרק ז', ספר במדבר, פרק ז', חש בפרק במדבר, פרק ז', עוד חודש מתעסק עם זה. מתי? איזה אירוע? ארוכת המשכן, יפה מאוד. יפה, מי יקרים ליום הראשון? צוות? ביום השני? מי? ביום השני מי? יששכר. ביום השלישי? זבולון. ביום הרביעי? ביום החמישי? ביום השישי? ביום השביעי? ביום השמיני? בנימין. אחר כך? קיצר, ראיתם לפי מה זה הולך? סדר החנייה. זאת אומרת, הם חונים סביב המשכן, ובעת חנוכת המשכן, חנוכת המשכן, סדר ההקרבה הוא לפי סדר החנייה, אלא סביב המשכן. בסדר? עכשיו, בואו תסתכלו בבקשה, יש חריג אחד. נכון? אני יודע. יש כל פעם. עד עכשיו נוספתי לב שיש חריג, כי סתם היה בלגן, נכון? יופי. עכשיו תסתכל בבקשה, תסתכלו בבקשה, ופי איזה סדר מברך, בואו נתחיל משהו יותר קל. תסגור בספר במדבר פרק למדל. פרק למדל, במדבר למדל, פרשת מסעים. פה הגדול מספר לנו, בחצי הראשון של הפרק, את גבולות ארץ כנען. נכון? הגבולות שמתנחלים. דרך בפסוק תדבר, פרק למדל, במדבר, פסוק תדבר, הכתוב מספר לנו על מי יהיו האנשים שמה יעשו? ינחילו את הארץ, נכון? אז אומרים בהתחלה זה יהיה יהושע ואלעזר הכהן. הם יהיו המנהיגים, ויעזרו להם 12 הניסים, נכון? מי יהיה הנשיא הראשון שנזכר שם? יהודה. אחר כך מי? שמעון. אחר כך מי? בנימין, אחר כך מי? דן, אחר כך מי? יוסף, אפרים ומנשה, נכון? מנשה ואפרים, נכון? תכף תראו למה. אחרי תראו רבותיי, אנחנו מדברים לפי הסדר הפעם, היה יהודה ושמעון, אחרי כן בנימין ודן, אחרי כן מנשה ואפרים, אחרי כן מי? זבולון, אחר כך מי? אחר כך מי? אחר כך מי? בקיצור, בפני סדר זה הולך? ההתנחלות
מדרום לצפון. על מה מדברים? על איזה נושא? התנחלות. מדברים על ההתנחלות, אז לפי סדר ההתנחלות. למה מדרום לצפון? עם איזה כיוון עם ישראל מגיע? מדרום. אז כשמסתכלים על ההתנחלות, מדרום לצפון. אה? במצרים, אז הכיוון מסיני, אז מסתכלים מדרום לצפון. נכון? בסדר ההתנחלות מדרום לצפון. בבקשה, בואו תסתכלו רגע, וזאת הברכה. ספר דברים, פרק ל"ג. בסדר גמור, הם עוד לא נחלו, נכון?
אבל זה לא מובן של מי...
לא משנה, כל פעם שמדברים על ה... הם לא רואים בית, מישהו בערבות מה הם לא רואים כלום. משה כעולה לראש הפסגה בהר נבו 1400 מטר מעל הנקודה שהם נמצאים בה, הוא יכול לראות את כל הארץ בתצפית של סוף ספר דברים. אבל ההיגיון כי את כל הגבולות כאן בספר יהושע, התפיסה שלהם זה מדרום לצפון. אנחנו מסתכלים על הארץ, תראו, איך אנחנו אומרים כל הזמן, מי הם השבטים שגרים בעבר הירדן המזרחי? תגיד, מי השבטים? לא, 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 לא ככה אומרים. מי גר בעבר הירדן המזרחי? ראובן גד, נכון?
כל ההסתכלות של פריסה, לא משנה, לא משנה, איזה נקודה.
ההסתכלות היא מדרום לצפון. לא, זה לא קשור לסדר של הלידה, זה קשור לסדר של ההתנחלות, וזה משקף. תראו, למשל ברכות משה. יעקב, משה רבנו מברך את עם ישראל, לפני הכניסה לארץ, הוא מברך את השבטים, נכון? נכון? זאת הברכה שברך משה. נכון? את בני ישראל לפני מותו, נכון? בבקשה. ספר דברים, פרק ל"ג, וזאת הברכה.
מי היה הראשון? יחי ראובן, וזאת ליהודה. שמע השם כל יהודה, כי שמעון, הוא בתוך, הוא שמע, שמעון, שמע השם כל יהודה, נכון? אחר כך הוא מדבר על מי? ולוי אמר, כי לוי זה קשור לעבודת השכינה. אחרי לוי זה מי? לוי ימין, נכון? אחרי בנימין מי הוא מדבר? יוסף והם לבנות את ראי והם אלפי מנשה, נכון? רק אבי? זבולות, מה זבולות אחד? ויששכר? לא הולך. ולדן ולוי? לגד. בואו נמשיך פה את הצד הזה. לגד, אחר כך מי? דן ו... שר ונפתלי. קיצור לפי סדר, הוא מברך אותם לפי סדר. ההתנחלות מדרום לצפון.
הוא נמצא ערב הכניסה לארץ, הוא מברך את העם, הוא גם רואה אותם, נכון? זה נמצא פה, זה נמצא פה, דני זנק מן הבשן, הוא גם אומר את הברכות שקשורות לגיאוגרפיה שלהם. במילים אחרות, אתם רואים שיש פה סדר מאוד מעניין, שמשקף, דיינו, הסדר שבו עוסקים בכל אחד מן הרשימות, משקף את הנושא שבו אנחנו עסוקים. כן עוסקים בחנוכת המשכן, אז הסדר שלפי הנר סביב המשכן. אם מדברים על ההתיישבות, על ההתנחלות בארץ, אז אנחנו מדברים לפי סדר ההתנחלות. אם אנחנו רוצים לברך אב מברך את הבנים, אז הוא מברך אותם לפי סדר הלידה, נכון? עכשיו תסתכלו, סיפור מעניין. בספר במדבר, פרק י' ג', תסתכלו, פרק במדבר י' ג'. במדבר י"ג זה החלק הראשון של פרשת המכונה, אפילו פרשת המרגלים. יש לך לך פרשת המרגלים. י"ג י"ד זה פרשת המרגלים. ועכשיו אומרים לנו, שלח לך אנשים, ואתם יודעים, כל שבט שלח נשיא כדי לתור את הארץ, נכון? עכשיו יש שמות, נכון? אלה שמותם. למטה ראובן, שמו, למטה, לפעמים זה מתחיל לפי מה? לפי ילידה, נכון? אחר כך הבא בתור, זה יהודה, ברשימה גם יהודה יש לך גם. יהודה, נכון? לוי לא בסק, כי לוי לא שלחו מרגל, השבט לוי לא היה בחטא העגל, גם לא בחטא המרגלים. לא שלחו לו. לכן שלו אפרים ומנשה. כשאין לוי, ההמשך שלו, אפרים ומנשה. הלאה. אז דבר הזה לפי הלידה, נכון? ראובן, שמעון, יהודה. עכשיו היה צריך להיות מי? ומה? מי עכשיו? עכשיו מי? אפרים. לא זבולון. אמור להיות. עכשיו יש מי? אפרים, נכון? ואחר כך מי? בנימין. אחר כך מי? זבולון. אחר כך מי? מנשה. רואים? הסדר פה לגמרי התבלבל, נכון? יש פסוק שרש"י מצטט כאן בפרשה, הוא מביא את התיאור מספר דברים, דברים בספר דברים, בחצי השני של פרק א' בדברים, שהוא מתאר את פרשת המרגלים, במבט לאחור. בא אומר, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, תשלחה אנשים לפנינו. נכון? אז מה אומר רש"י? ותקרבו אליי כולכם, איך הם יתקרבו אליה? זה ערבוביה, מילה אחת. בערבוביה. מה זה בערבוביה? ראיתם את הערבוביה קודם? שמות השבטים הם לא לפי שום דגם. לא לפי דגם ההתנחלות, ולא לפי דגם הלידה, ולא לפי דגם החניה במדבר. בערבוביה. היינו שברו את המסגרות. שברו את הכל. בקיצור, מה שאני רוצה לטעון, זה שכל הדיון הזה, הסדר, קודם כל פתאום שמתם לב, אף פעם לא שמתם לב לדברים האלה, נכון? לא שאלתם את עצמכם, לפי איזה סדר היה פה, לפי איזה סדר היה שם, נכון? פתאום גילינו שיש שלושה מודלים, נכון? והמודלים האלה באים לידי ביטוי בהקשרים שונים שקשורים לנושאים של המודלים, נכון? זה כל מפתיע. אבל דבר עוד יותר מעניין. תראו, שבט יוסף שמתפצל, ששני הבנים שלו מופיעים, יש אפרים ומנשה. אז יוצא דבר מאוד מעניין. בדרך כלל, בכל הרשימות, אפרים קודם למנשה. למרות שהבחור הוא מנשה. אבל כיוון שיעקב סיכל ידיו, אז הוא אמר לו, נכון, אני ידעתי בני, גם ידעתי שהוא הבחור, אבל הצעיר יגדל ממנו. רבותיי, יעקב לא הפקיע ממנשה את הבכורה. הוא לא יכול להפקיע, זאת עובדה ביולוגית. הוא הפקיע ממנו את הכבוד של ההנהגה של המנהיג. לכן, בכל פעם שמדברים על ראש דגל, או מדברים על תפקידים של כבוד, אז אפרים ראשון. כשעוסקים בנושאים של התנחלות, אז מי מקבל פי שניים, מי מקבל את התפקיד החשוב ונזקה ראשונה? הבחור. מי הבחור? מנשה. אז קודם כל בעיניים אתם יכולים לראות, מי קיבל נחלה יותר גדולה, אפרים או מנשה? מנשה קיבל נחלה ענקית. גם בעבר הירדן המזרחי, הוא בחור, קיבל שטח יותר גדול. זה דבר אחד. דבר שני, קראתם קודם, למשל במדבר למדלת, אז כשהזכרנו שם את שמות השבטים ביחס להתנחלות, אז הוא מזכיר את הרצף, הוא מתחיל עם יהודה, שמעון וכו', אבל הוא לא מזכיר את אפרים ראשון, למרות שלפי הסדר אפרים קודם למנשה, אלא הוא מזכיר קודם את מנשה, ואחר כך אפרים. למה? כשאנחנו מחלקים נחלות, אז החשיבות של המנהיג אפרים לא חשובה. מי חשוב? הבכור, שמקבל פי שתיים. לכן הוא מדבר על מנשה ואפרים. אותו דבר קורה, תראו במדבר פרק כ"ו. במדבר פרק כ"ו זה המפקד שעושים אחרי פרשת פאור. אתם זוכרים אחרי פרשת פאור, פרשה מגפה, העם ומתו ועשו עוד מפקד, נכון? עושים מפקד. ראי אחרי המגפה, במדבר, פרק כ"ו, אז השם אומר למשה לערוך מפקד. הוא עושה מפקד, נכון? פה יש גם סדר, פוקדים אותם, נכון? מי השבט הראשון שפוקדים אותו? במדבר, פרק כ"ו. ראובן. אחר כך תמים ורואים? שמעון. אחר כך את גד, נכון? אחר כך גד, נכון? אחר כך חוזרים ליהודה, נכון? אחר כך ניסחר, אחר כך זבולו, נכון? אתם קובעים, מסרואים? ככה או לא? אחר כך יש יוסף, נכון? אבל מי הראשון שמזכירים פה? מנשה. למה? כי מה כתוב בפרק כ"ו, פסוק ל"ג, נדמה לי? לא, הרבה יותר. כן, בסוף שם. לקראת הסוף, למה, מה המטרה של המפקד? לאלה תחלק הארץ בנחלה. דהיינו, מה החשיבות של המפקד הזה? שכל מי שנפקד בארץ עכשיו במפקד הזה, יש לו זכות לקבל כרטיס נחלה בארץ, הוא ינחן. כבר שלמפקד הזה יש משמעות בתחום ההתנחלות, אז מי קודם לבי ברשימה? מנשה קודם לאפרים. וכל המפקדים האחרים, הוא מביא לפי את המפקד המקביל ובמדבר פרק א', אפרים קודם למנשה. דיינו, יש כאן כל מיני דקויות כאלה שהן פונקציה של הנושא. ואז אתה לא מתחיל להבין את הדברים האלה. עכשיו כל הדברים לכתובים, בתבזורת, קצת ברמב"ן, קצת ברבנו בחיי, קצת בחזקוני, קצת בנציב, באבן עזרא, אבל מה שעשיתי פה, סידרתי את כל הדברים האלה בצורה מסודרת, מובנית, זה מה שרציתי להסביר לכם היום. שמעכשיו ולהבא תדעו שאין סתם נחלות, ואין סתם תבזורת של אנשים, יש פה גם היגיון של סדר התיאור של הנחלות בספר יהושע, זה מחייב עוד קצת הרחבה, אבל זה הבסיס. ופתאום תבינו שבכל התנ"ך מזכירים לשמות של שבטים, זה לא סתם. יש לזה דגם, תחפשו מה הדגם, תראו מה, איך הוא קשור לנושא שדרים בו, וזה לא סתם תבזורת, יש בזה היגיון. וכפי שאתם רואים, דגם א' הוא התשתית לדגם ב', ודגם ב' הוא התשתית לדגם ג'. נכון? להתראות.